יישר כוח, משיב דברים נכוחים. ובכן, בסייעתא דשמיא, שבוע אנחנו פרשת ואתחנן. ואתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור. ואתחנן, כמה פסוקים יש לנו בפרשה? 118 פסוקים. 118 פסוקים, והסימן לזכור את הפרשה זה עוזיאל סימן. האמת שיש לנו בעוד שתי מקומות בתורה מלבד המקום הזה שהסימן של הפרשה זה עוזיאל, אלא שבמקום אחד זה דומה כמו פה, מקום אחד זה לא דומה. המקום שלא דומה זה פרשת אמור, ששם הסימן של הפרשה זה עוזיאל עם וו, ואילו בפרשה שלנו עוזיאל זה בלי וו. אז הסימן, איפה מצינו עוד בפרשיות עוזיאל סימן בליבב כמו פה 118 פסוקים? זה בפרשת משפטים. אז פעמיים יש לנו את הסימן הזה, זה דבר מעניין, שגם בפרשת משפטים יש לנו עוזיאל סימן, וגם בפרשה שלנו. רק ההבדל הוא ששם מלבד עוזיאל יש עוד סימן. פה בפרשה שלנו נתנו לנו סימן אחד, עוזיאל. למה עוזיאל קשור לפרשת ואתחנן? מה הקשר? אני חושב שזה לא קשור רק לפרשה, אלא זה קשור גם לפרשה, פרשת ואתחנן, בקשר אמיץ נראה כמה פירושים, בעזרת השם, וגם זה קשור לתקופה, לזמן שבו אנחנו נמצאים, שזה נקרא שבת קודש, שאנחנו נקרא בתורה שבת נחמו. זה דבר מאוד מעניין, שכבר רבותינו הראשונים, כמו הריטב"א, במסכת תענית, בדף כ"ו עמוד ב', כמו רבי יהושע בן שועי, בתלמידו של הרשב"א, בדרשתו לפרשה שלנו, שניהם כותבים שטוב שהאדם יעשה בשבת הזו סעודה משובחת, מלבד שכל שבת ירבה בבשר, ביין ומגדנות, כמו שמרן השולחן ערוך כותב באורח חיים מסימן רשנון. מלבד זה יש לנו עניין מיוחד דווקא בשבת הזו שאחרי תשעה באב, ובפרט שכבר אנחנו נמצאים כבר ליד ט"ו באב, שלא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים, כמו שהמשנה מביאה שם בתענית כ"ו עמוד ב', בגמרא בתענית דף ל', גם הגמרא הביאה את זה בבבא בתרא. וזאת אומרת, למדנו מפה כמה שהשבת הזו שבת מיוחדת, ותכף נדבר עליה. אבל ראשון, אחרון, דבר ראשון נדבר על הסימן. אז מה הסימן לזכור את הפסוקים, 118 פסוקים? זה עוזיאל בלי וו, עין זן יוד א' ל'. לפני שנסביר, רק נדקדק, שאם נספור, אולי נמצא קצת יותר מ-118 פסוקים, וזה נכון. אז איך נתנו לנו 118 פסוקים? כי הולכים לפי מה שקוראים בתורה. ובקריאת התורה בפרשת השבוע יש לנו 10 הדיברות שניות. הדיברות השניות, בפרק חמישי. ושם מה אנחנו קוראים? את כל 10 הדיברות בטעם עליון, הקורא בתורה שקורא, לא קורא את זה לפי הטעמים שכתובים לנו פה, אלא יש להם טעם מיוחד, טעם עליון. אז לפי הטעם העליון, המניין של הפסוקים, זה יוצא בדיוק 118 פסוקים, ולכן הסימן של הפרשה הוא ממש מתאים גם כן לטעם העליון, ורואים מפה שמה שקובע למניין הפסוקים, זה בעצם מה שאנחנו קוראים בתורה, ולא מה שרק אנחנו קוראים בינינו לבין עצמנו, או בשניים מקרא ואחת תרגום. עכשיו, למה באמת הסימן של הפרשה של ואתחנן זה עוזיאל סימן? אז קודם כל, הפירוש לכאורה בולט ביותר, זה הטעם שאנחנו קוראים את 10 הדיברות מיד אחר תשעה באב. כתוב בפסוק, הלא חו דברי כאש נאום השם. אמרנו באמירת נחם, כי אתה השם באש יצאתה, ואתה עתיד לבנותה. אומר המהר"ן פפירש, כי אתה באש בשביל האש, בשביל שלא עסקנו בתורה, על עוזבה מתורתי, כמו שכתוב בירמיהו פרק ט', כמו שלמדה הגמרא במסכת נדרים בדף פי א', במסכת בבא מציעא בדף פי ה', על עוזבה מתורתי, זה שעזבו את התורה, ממילא ניתן כוח בעליונים למזיקים להזיק על ידי שריפת אש. לא בחינם הגמרא אומרת במסכת סנהדרין דף צדי ב' עמוד א' למטה, כל בית שלא נשבע בו, שלא נשמעים בו דברי תורה בלילה, חס ושלום ראוי להישרף. למה? כי בבית המקדש היה גם חורבן וגם שריפה. חורבן זה כתוב, אוי להם לבנים שבעמונותיהם החרבתי את ביתי. אומר הגרא, החורבן של הבית זה הר הבית. שרפתי את החלי, זה מקום המקדש. אז בבית המקדש היה עניין של שריפה של אש. אבל כאשר אדם זוכה להשיב את התורה לתוך הבית שלו, והוא לומד תורה בביתו ממילא, הבית שלו נהיה בית של בית מקדש, בית של קדושה, בית של השראת השכינה, בית שהגמרא אומרת עליו במסכת סוטה דף י"ז עמוד א', איש ואישה שזכו שכינה ביניהם, שמענו מגאון ישראל בילדותנו, ממנו ומפי תלמידיו, פה בבית המדרש אוהל רחל של הפרסים, חכם בן ציון אבא שאול עליו שלום היה אומר, לא מספיק שאדם ילמד תורה בבית המדרש, אלא אדם צריך ללמוד תורה בבית, שאשתו והילדים שלו, בני הבית, הקירות ביתו, איך הגמרא אומרת בתענית י' א', וגם בחגיגה, הגמרא אומרת שמה, קורות ביתו של אדם מעידים עליו שנאמר, אבן מקיר תזעק וחפיס מעץ יעננה, שהקורות של הבית מעידות, שהוא היה לומד תורה בתוך הבית הזה, הבית שלו נהפך להיות מקום משכן, כמה פעמים שזכינו להיכנס לביתו של חכם עובדיה, זה היה דווקא בתוך חדר השינה שלו. והיה לו שם מי שהכיר ומי שהיה שם בתוך קודש הקודשים, יודע שהיה לו שם מדף שלם של ספרים. אחר כך כיסא, עוד ערמה של ספרים. הוא הולך לנוח, הוא אומר להם, תביאו לי ספר פלוני, שוט, פלוני, שוט. רגע, אבל אתה הולך לנוח. לא, הוא יושב לומד תורה גם כשהוא ישן. איך המדרש כותב? היקץ יעקב משנתו, אל תקרי משנתו, אלא ממשנתו. אומר בעל הטורים, כך כתוב גם במדרש רבה, שהיה יעקב אבינו שונה את המשניות גם בזמן השינה שלו. איך אמר רב חיים קניאבסקי? תביאו עכשיו יין, נעשה סיום. מה סיום? לא, עכשיו עשיתי סיום מסכת ברכות. מורבי למד בישיבה בכל תורה יחד עם מורי ורבי הגאון הקדוש הרב הכהן קוק מטבריה, שמתול רפואה שלמה. כשהיו בגיל 15, היה קם, היו חברי הדר. אז מורבי אמר לי שהיה בא אליו הרב דוב קוק ביותו בגיל 15, אומר לו, אליהו, אומר לו, אני עצוב היום. אמר לו, למה אתה עצוב? למה אתה בצער? אמר לו, אני בצער, כי בלילה, כל הלילה למדתי, היה לי כאילו חידושים בשינה, מלא חידושים, לא יודע, אני קם בבוקר, שוכח את הכל. תראה ילד בגיל 15, בחור בגיל 15, איפה המחשבה שלו? איפה היום? בכלל, איפה הגיע? אבל זה נקרא שאדם הוא דבוק בתוך התורה. אני זוכר כשהייתי בגיל 12, למדנו בישיבה, בתלמוד תורה, למדנו פרק הכונס. פרק הכונס, פרק שישי של בבא קמה. עד היום אני זוכר, היה בבא קמה דף למדבר. למדנו את הסוגיה של שומר שמסר לשומר. למדנו את הסוגיה הזו בגמרא. טוב, אני זוכר רב, רבי יוחנן. אחרי, קמתי בבוקר, כולי התעוררתי, אמרתי, אני בפה שלי, שומר שמסר לשומר, חייב, כן טוב, לא טוב. כל הסוגיה בתוך הפה שלי. אז אני כל כך נהניתי, שמחתי, באתי לרב, אמרתי לו, הרב, אני הלילה חלמתי על הסוגיה, היה לי חידוש, לא איפה, לא בכל יום התרחיש ניסה באותו הזמן. אז הוא אמר לי, תשמע, כשהיינו בישיבה אצל חכם בן ציון, אומר, פעם היה אחד התלמידים ואמר, כבוד הרב, היום חלמתי על הסוגיה. אז הוא אומר, אתה יודע מה חכם בן ציון אמר לו? מה, רק היום חלמת? סימן שכל הזמן אתה לא לומד. אם אתה לומד, גמרא אומרת בפרק הרואה, אין מראין לאדם בלילה בחלום, אלא מירורי ליבו. מה שאתה מערער ביום, אם אתה חושב על ביזנס, אתה תחלום בלילה גם על ביזנס. אם אתה חושב על שטויות, גם בלילה אתה תחשוב על שטויות. איך הגמרא שם מביאה באותו חכם, באותו גוי שבא לרב, אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה לדעת מה אני אחלום בלילה. אמר לו, אתה תראה פיל, בתוך הפיל אתה תראה שם מחט. בקיצור, התחיל לדמיין לו כל מיני דמיונות, כל היום הוא חלם על זה, אז גם בלילה הוא חשב על זה גם. אם אנחנו חולמים תורה, ממילא אנחנו גם כן, בלילה גם כן נחלום תורה. אם אנחנו כל היום חולמים תורה, אז גם באמת שחולמים, היינו כחולמים, מיד נשב ונעסוק בתורה. אז זה, והתחנן אל השם בעת ההיא למור, למה הסימן של הפרשה שלנו זה עוזיאל? עוזיאל, כי עוזיאל, הגמרא אומרת במסכת זבחים, דף קט"ז עמוד א', אומרת הגמרא שמה, שהתורה, רש"י כותב שמה, שהתורה נקראת עוז, שנאמר השם עוז למה הוא ייתן, כשבאו לבלעם הרשע ואמרו לו, מה אנחנו שומעים שמה? מה אתם יודעים מה אתם שומעים? אתם לא שומעים מבול של אש, ולא מבול של מים, אתם שומעים תורה. ואומר מהר"ם פפירא, שכל הגאולה שלנו תלויה אך ורק בלימוד התורה, זה ירושלמי מפורש. ירושלמי כותב בחגיגה, פרק א' הלכה ז', ירושלמי אומר, הקדוש ברוך הוא ויתר על שלוש עבירות החמורות, אבל על ביטול תורה הוא לא ויתר. זאת אומרת, זה שאדם זוכה לשבת ולעסוק בתורה, זה הדבר העליון והנשגב שיש לו בחיים. כאשר מסתיים תשעה באב, עשירי באב, וסיימנו לכאורה מבחינה מסוימת עם האבלות הזאת, עם האבלות הקשה, ישר רוצים להגיד לנו מה אנחנו הולכים לקרוא בפרשת ואתחנן, עשרת הדיברות. תדעו לכם כי אתה באש יצאתה, אבל עכשיו באש עתיד לבנותה. במה? באש, בדברי התורה. לכן מיד אחרי תשעה באב, מיד אנחנו נקרא מתן תורה, עשרת הדיברות. לעולם, תמיד פרשת ואתחנן יחול אחרי תשעה באב. להראות שאם אנחנו באמת רוצים להתנחם, לא נמצא נחמה בגלות הזאת, אלא אך ורק בתוך התורה הקדושה. איך המדרש כותב, מדרש רבה אומר, אין לך אדם שאין לו איסורים, אשרי מי שאיסוריו בתורה. ככה לשון המדרש רבה בסוף בראשית רבה. נראה לי בפרשת ויגש זה כתוב. אין לך אדם שאין לו איסורים, אבל אשרי מי שאיסוריו בתורה. כאשר אדם לומד את הגמרא וקשה לו, והתוספות וקשה לו, והראשונים והאחרונים מההלכה, והוא לא כל כך בהיר לו, לא כל כך מבין לו, והוא מתייסר, האיסורים האלה הם האיסורים הכי טובים. אשרי מי שאיסוריו בתורה. כי אין אדם בעולם הזה שהולך מהרגע שהוא נולד עד הרגע שהוא יוצא מן העולם עם כפית של דבש. דבש זה התורה הקדושה. כשאדם לומד תורה, אז יש לו מתיקות, יש לו טעם על מה לחיות, יש לו טעם על מה לקום בבוקר. הוא יודע, אני רץ לבית המדרש. אין לך איך המדרש כותב שם בפרשת בחוקותיי. המדרש רבה כותב בפרשה למדהה, שדוד המלך עליו השלום אמר, ריבונו של עולם, חישבתי דרכי ואשיב רגלי לעדותיך. אמר, תראה שאני כל יום צריך לצאת לכל מיני מקומות, כל מיני מסעות, אלה מסעי בני ישראל. אבל מה אעשה ורגליים הוליכות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות? כלומר, שהרגליים של האדם, ברגע שהוא כבר מרגיל אותם, את כל הרמח איברים שלו ושסה גידים שלו, ישר לקיום רצון השם, אז ישר האיברים שלו ישר נעים. כמו שמסביר השפת אמת, עליו השלום אומר, למה כתוב אצל אברהם אבינו, וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו? מה, אתה לא מבין שיש איסור לא תרצח? אתה אברהם מקיים את כל התורה כולה, יש לך שתי כליות יועצות לך, ואתה לומד את כל התורה ומקיים את כל התורה. וזה עדות שהגמרא הביאה ביומה כפחת וקידושין פי ב'. אז אם אתה מקיים את התורה, איך וישלח אברהם את ידו? אומר השפת אמת, אברהם אבינו ידע שכל האיברים שלו עושים את רצון השם. אם היד לא הייתה נשלחת, זה לא היה רצון השם. מזה שהיד שלי פשטה את היד לקחת את המאכלת, על כוח שזה היה רצונו יתברך. זאת אומרת, המתן תורה שעכשיו אנחנו מקבלים בפרשת ואתחנן, בעשרת הדיברות, זה סימן בעצם לגאולתן של ישראל ולנחמת ישראל. ולכן דווקא מיד אחרי תשעה באב מיד קוראים את עשרת הדיברות, ולכן הסימן של הפרשה זה גם עוזיאל. כי מה זה עוזיאל? שם כתוב השם עוז לעמו ייתן, השם ערך תמו בשלום. אומר רשי, אין עוז אל התורה, שהתורה, לשון רשי, מעוזן של ישראל. ואיך רשי כותב בבית צחפי עמוד ב', שלמה הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את התורה? כי הם עזים שבאומות. אז כנגד מה שאנחנו עזים שבאומות, כנגד זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו גם כן את התורה, שהיא מעוזן של ישראל. ולמה התורה נקראת מעוזן של ישראל? אז הזוהר כותב בפרשת בשלח בדף נ"ח עמוד א', אומר הזוהר הקדוש, אמר לפסוק, אם אינך אדוני נעדרי בכוח, אם אינך אדוני תרעץ אויב. אומר הזוהר הקדוש, מה זה ימינך? ימינך ימין השם, התורה במינו זו תורה, תורה נקראת ימין. אומר שם הזוהר לשון מבהילה, אין דבר בעולם שיכול לשבור, אני אומר לכם את זה בלשוני, אבל זה פירוש הזוהר, אין לך דבר בעולם שיכול לשבור את הכוח של אומות העולם, את החוזק של אומות העולם, כמו לימוד התורה הקדושה. וזה פירוש הפסוק, ימינך השם, כאשר אתה לומד את התורה, ימינך השם נדרי בכוח, אז מלמלא מתגבר הכוח של עם ישראל והתוקף של ישראל, על ידי זה, ימינך תרעץ אויב. הקדוש ברוך הוא מפיל את האויבים. הנה עכשיו בדרום כבר התחילו לקום מפציצים שמה, הולך שמה כבר כמה ימים, סיסו ושמחו. במה הכוח של עם ישראל? בכוח התורה. כשבזמן שצפצופם של תינוקות של בית רבן, בתי כנסיות ובתי מדרשות, בזמן שהכל כל יעקב, ממילא אין הידיים ידי עשיו. גמרא אומרת בסנהדרין צד ד' עמוד ב', חובלו לא של סנחריב פני שמנו של חזקיהו. גם הגמרא במכות, הגמרא מביאה בפרק שני, שכל שערייך ירושלים, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. בזכות מה עומדות היו רגלינו? בשמה, איך עומדות רגלינו במלחמה? בשערייך ירושלים שיושבים ועוסקים בתי כנסיות ובתי מדרשות. לכן אמרנו, זה הטעם, למה הסימן של הפרשה, הסימן היא עוזיאל, לרמוז לעשרת הדיברות שאנחנו לומדים כאן, וגם לרמוז לתקופה שמיד אחר תשעה באב, אנחנו מקבלים עלינו יותר את התורה, וזה ממש מתאים יפה עם הגמרא בתענית דף למד א' עמוד א', שהגמרא אומרת שם, שמליל ט"ו באב כבר הלילות מתחילות להתארך בחזרה, אמר רב יוסף, ומן דיוסיף, יוסיף. מי שמוסיף בתורה, הקדוש ברוך הוא מוסיף לו חיים. איך הרמב״ם כותב בפרק ג' מלכות תלמוד תורה? בסופו, כותב הרמב״ם, כי אין התורה נקנית, אלא במי? שלא, במי שמביא את עצמו עליה. ואומר הרמב״ם, שלא יאבד אפילו לילה אחת מלילותיו. אז חכם בן ציון אומר, באור לציון חוכמה ומוסר, אפילו בליל החתונה שלו. אומר, איזה לילה אדם יותר טרוד מליל החתונה? אין, הגמרא אומרת בברכות י' א', חתן טריד, רצו לפתור אותו מקריאת שמה. למעשה היום כולם טרודים, בין כך ובין כך, מלא לא פטור. אבל כמו שהפוסקים כתבו בהלכות ערבית, שאף על פי שתפילת ערבית רשות, אבל כבר הפכו הרשב"א כותב ונהפך להיות חובה, מרן העתיק כזה. נו, ומי ששכח להתפלל ערבית, אז חוזר, למה? למה חוזר? הרי החכמים אמרו שזה רשות. תשמע, בין כך ובין כך, תרצה לא תרצה, תכוון לא תכוון, גם רואים את זה בהלכות השלומין, בסימן קופחת, באור החיים, בכמה מקומות רואים. כבר איפה אומרים, איפה הכוונה שלנו נמצאת? כמו שהירושלמי מתבטא. אבל לכן, הסימן של הפרשה זה עוזיאל. זה פירוש אחד. פירוש שני, מי היה עוזיאל? עוזיאל היה אבא של אליצפן. זוכרים? אליצפן בן עוזיאל. עוזיאל, מי היה? בן של קהת, הדוד של אהרון הכהן. המדרש כותב, שמה בפרשת שמיני מובא, על אחרי שנדב ואביהו מתו, נכון? אז היו צריכים לבוא ולקחת ולהוציא אותם. מי נכנס שמה? שני בני קהת באו ונכנסו להוציא את נדב ואביהו. מי היה אחד מהם? אליצפן, שעליו, עוזיאל, שעליו התורה אומרת דוד אהרון. שואלים רבותינו, למה דוד אהרון? אתה לא ידענו שהוא בן קהת? למה צריך לכתוב דוד אהרון? אלא דע לך, שכל המידות שהיו לאהרון הכהן, של אוהב שלום ורודף שלום, מאיפה הוא לקח אותם? ממי הוא למד אותם? מהדוד שלו. הדוד של אהרון עוזיאל, הוא היה הרבה של אהרון בבן אדם לחברו, באוהב שלום ורודף שלום. כשאנחנו באים ללמוד עכשיו, מיד אחרי תשעה באב, אומרים לנו עוזיאל סימן. החורבן היה, הגמרא אומרת ביומת תת עמוד ב', על זה שהיה להם שנאת חינם. הגמרא אומרת בשבת קופיות תת עמוד ב', שהיו בזים תלמידי חכמים. לא הוכיחו זה את זה, לא היו מוכנים לקבל תוכחה, לא מוכנים לקבל את הדעה של השני. באו חכמים ואמרו, הסימן של הפרשה שלנו, אהרון אוהב שלום ורודף שלום, זה גימטריה עוזיאל, שעוזיאל היה מרבה שלום. וזה גם מתאים בכלל לפרשה עצמה, שאהרון, הרי גימטריה כתבו הקדמונים, וכך היה עליו שלום, אומר, זקן רבני ארם צובה, חכם אברהם רפול. היה אומר, אהרון גימטריה, זמן נקת, זמן ראשי תיבות, זרעים מועד נשים. נקת, כן, זרעים מועד נשים, נזיקין קדשים טהרות. אהרון, מישהו אהרון אוהב שלום ורודף שלום, ממלא כל התורה כולה, כל השישה סדרי משנה אצלו. אז אני פעם אמרתי את זה לרב שלי, אז הרב שלי אמר לי ככה, הרב קוק, אז הוא אמר לי, תראה, זה כתוב בגמרא בשבת. גמרא אומרת, בשבת קוף למתת בשכר, שאהרון אמר, בשכר ורעך ושמח בליבו, זכה לחלק חושן המשפט על ליבו. אז אמר לי הרב קוק, דבר נפלא מאוד, מה זה זכה לחלק חושן המשפט על ליבו? הגמרא אומרת בברכות סמך ג' ובבבת רקוף עיני, הרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונות, שהרי אין לך מקצוע בתורה כמוהם. הוא אומר, נמצא שאהרון הכהן זכה לחלק חושן המשפט, הוא זכה לחלק הכי חמור בתורה, בכל ארבעת חלקי שולחן ערוך הוא זכה לחלק חושן המשפט, על דרך המוסר. הוא אומר, למה? בזכות ורחב ושמח בליבו. אדם שיש לו בן אדם לחברו, ממילא הוא זוכה שהתורה, הוא נהיה כלי קיבול לקבל את התורה, ואז התורה נכנסת אצלו. יש בזה, כך כותב גם, דומה לזה, כותב מרש דיוזידה גם, בפירושו לפרקי אבות פרק ו. אז ממילא אמרנו זה, לכן, הסימן של הפרשה שלנו זה עוזיאל. עוזיאל דוד אהרון, שהיה אוהב שלום ורודף שלום, שכאשר האדם הוא מרבה אהבה ואחווה, ממילא הוא זוכה לקבל את התורה. פירוש שלישי, חשבתי להסביר, בסעתא דשמיא, הרי מה המקור בעצם לכל העניין הזה של התפילה? והתחנן אל השם בעת ההיא למור. כמה תחינות התחנן תפילות? כמה בכה? כמה ביקש? כמה התחנן? ארבעה תנאים בשביל שהתפילה של האדם תתקבל. אבל כל חז"ל מלא, אם זה בגמרא בברכות דף למד ב' עמוד א', אם זה בזוהר הקדוש על הפרשה שלנו בדף רס סמך, רס סמך א' ועוד, הזוהר הקדוש מביא איך הצורה של האדם שהוא צריך להתפלל. ממי למדו את זה? מפה, מ"והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור", אומר הזוהר הקדוש, שכאשר האדם הוא מתפלל צריך קודם כל שיהיה סודר על ראשו. למה? כדרך שהוא בא עובד כעבדה כממרה. אומר הזוהר הקדוש אחר כך, גם הרגליים גם צריכים להיות גם כן סמודות אחד לשני. גם הגמרא הביאה את זה בברכות דף י', בירושלמי בברכות דף ד', פרק א' הלכה א'. אבל הזוהר מוסיף דבר נפלא מאוד. אומר, ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, כאשר אדם רגע אחד קודם שמסתלק את הנשמה שלו מן העולם הזה, אם יזכה יבחין לראות את השכינה הקדושה. בסוף הפסוק, כי לא יראני האדם בחי. כאשר אדם הוא חי ועדיין הוא קרוץ מחומר, הוא לא יכול לזכות לראות את השכינה. אבל בשעת הסתלקותו, שהוא כבר עוזב את העולם, אם יזכה יראה את השכינה. לכן זה אחד הטעמים למה המת ישר מכסים את ראשו מיד אחר כך. למה? כי כבר מראה השכינה היה עליו. לכן הגמרא אומרת, לא להסתכל בפני המת. למה? קשה לשכחה. אבל לא רק זה, אלא יש שם מראה השכינה היה עליו, אז אין לנו רשות להסתכל. אומר הזוהר הקדוש, כל זה כאשר האדם כשהתפלל תפילת 18, העיניים שלו לא היו משוטטות ענה וענה, מסתכל לפה, מסתכל לשמה. כל מי שפותח את הסידור ומוזיז אותו, או נכנס לבית הכנסת, או המסגן, חיברו או הדליקו, ישר הוא מרים את העיניים. לא, אלא העיניים שלו צמודות, סגורות, או מתפלל מתוך סידור, או עיניים שלו סתומות וסגורות, ויד ימין על יד שמאל, ומתפלל כעבד לפני אדונו. אומר הזוהר הקדוש, על הפרשה, בדף רס סמך, האדם הזה זוכה לראות את מראה השכינה. ואת חנן אל השם, כאשר אדם מתחנן בשעת התפילה, אז בעת ההיא, בשעת הסתלקותו מן העולם, אז הוא זוכה לראות את השכינה. לכן אמר, ואת חנן אל השם בעת ההיא למור. הגמרא אומרת, בסנדרין דף ממדלת עמוד ב', לעולם, יהיה אדם מתאמץ, הוא מתפלל, יתאמץ להתפלל בכל הכוח שלו. למה? למה? אומר שם רשי, לשון פלאית. אומר רשי דבר נפלא מאוד, שכאשר האדם הוא מתפלל והוא מתאמץ בתפילה, אומר רשי, לעולם מבקש אדם רחמים שיהיו הכל מאמצים את כוחו. לשון רשי, שיסייעו מלאכי השרת לבקש רחמים, ושלא יהיו לו מסתינים מלמעלה. כאשר אתה מתפלל, כאשר אנחנו מתפללים, תמיד צריכים להתפלל. אם עכשיו אתה בריא, מה לא תזכיר בתפילה ברכת רפאנו? אם עכשיו אתה מיליונר, לא תכוון בברכת השנים? בטח שתכוון בברכת השנים, ותכוון בכל התפילות. אם זה בשביל כלל ישראל, שכל ישראל ערבים זה לזה, כמו שהגמרא מביאה בשבועות למתת וסנדרין חפזיין, אם זה בשבילך, ואיך הגמרא אומרת שמה, בשבת קוף נון א', אם לא בשבילך, בשביל הבן שלך, שגלגלו שחוזר בעולם, תמיד אתה צריך להתפלל על הפרנסה, תמיד אתה צריך להתפלל על הבריאות. רשי אומר בסנדרין ממדלת עמוד ב', שיש לך, יש זמנים, שאתה צריך עכשיו כמות של תפילות. עכשיו אתה לא יכול להתפלל בתוך כמה דקות את כל התפילות האלה. אבל, קדוש ברוך הוא מסתכל, באים המלאכי השרת ואומרים, תראה, יש לו כאן כמות של תפילות שעדיין לא השתמשנו איתם. עכשיו, בבום אחד, התפילה שעכשיו ביקשת ברגע אחד, במחשבה אחת, אז התפילה שלך באה ועוזרת. איך היה עליו השלום, הגאון, חכם צדקה חוצן עליו השלום. מעשה הזה, שמעתי מפי הזקנים. כשהגיע חכם צדקה חוצן לארץ, אז הוא וכמה מחבריו, כשיצאו כמו הגאון רבי יחזקאל עזרא הלוי, שהיה פה רב השכונה של עדת הבבלים, והיה רב של בית הכנסת וממייסדי שושנים לדוד ועוד, הם החכמים עליהם השלום, הגאון רבנו יוסף חיים ליווה אותם בשעת יציאתם. והנה, בדרכם היו תשעה, באמצע המדבר, מדבר בין בגדד לבין הארץ, מלא חולות, מלא מדברות. הגיע שעת המנחה, בבוקר יצאו היה תפילת שחרית, עכשיו הגיע צהריים, צריכים להתפלל מנחה, ועוד מעט שקיעה. אז עשו, פרסו להם אוהל. יוצא חכם צדקה חוסיין, צועק במדבר, מנהה, מניין, מניין, מניין. אז החכמים אמרו לו, חכם צדקה, מה עכשיו מניין? איפה תמצא עכשיו מניין? אמר להם, קבלה בידי, אם יש תשע, יש עשר. הוא אומר, אתה יוצא, יוצא, מבקש, לא עובר כמו רגע שתיים, פתאום מגיע אדם, אומר, בדיוק אני פה בדרכי לבדי, אני רוצה להתפלל איתכם. טוב, איפה אתם הולכים? אמר, אנחנו בדרכנו לעלות לארץ ישראל. אני כבר הרבה זמן בדרכים טועה, אני מוכן להצטרף איתכם. אמרו לו, עלינו תבוא, יכך יש לנו מניין כל הדרך, יכולים לבוא להתפלל. תראה מה זה, אדם שהוא מחפש באמת דבר, איך העמק המלך כותב? אומר שהיה בחברון ביום הכיפורים, היו תשעה, לא היה להם מניין. אז יצאו, הגיע אחד, מי הוא היה עשירי? אברהם אבינו היה, עד היום יש אותו בית הכנסת ששם התפללו, זה מאחורי מערת המכפלה, שם נקרא בית הכנסת אברהם אבינו, יש שם, תראו, יש שם חתימות של השדה חמד בכתב ידו, של עוד של כל הקדמונים שהיו לפני כ-150-200 שנה, עד היום זה שם. כשיש, כשאדם מתפלל, הנה עכשיו לפני שבוע נפטר גאוות עדה החרדית, הגאון רבי יצחק וייס עליו השלום, שמעתי עליו מעשה פלא. כשהוא, עליו השלום, בחודשים האחרונים, לא עליכם חלה במחלה בר מינן. בקיצור, אחרי חודשיים של, של כימותרפיה, שזה בר מינן, זה עורק את הבן אדם. בר מינן, לא תקום פעמיים צרה. בר מינן, אתה רואה אנשים, היו עם זקן, עם פאות, עם שיער, הכל נושר להם, זה עורק את כל השיער. והרם, עליו השלום, נשאר כולו נקי. הזקן שלו, הפאות שלו, המראה שלו נראה... היה לו חבר לחדר שהיה איתו שמה שכל השיער שלו נשר. עכשיו זה עושה חימו וזה עושה חימו. הלך ההוא, בא לרופא, אמר לו, דוקטור, תגיד לי, אני לא מבין. חודשיים, אומר, שניהם נמצאים, גם הרב וגם הוא. אומר, איך יכול להיות לרב, אני רואה לא נשר שערה אחת, ואילו הוא נשר לו. אמר לו, הדוקטור, אמן לי, גם אני התקשיתי בשאלה הזו. מעולם לא היה לי פה אדם שעשה חימו ונשאר לו כל השיער. אומר, יבוא עוד מעט הרב, יתעורר, אני אשאל אותו. יתעורר, ואז הוא שואל את הרב, הדוקטור, אומר לו, רבי, אני רוצה לשאול שאלה, איך יכול להיות אתה עושה טיפולים וכל השיער שלך נשאר? אמר לו, אני יודע שכשעושים את לא עליכם את הבר מינן הזה, השערות נושרות, אבל ביקשתי מהקדוש ברוך הוא בתחנונים, ריבונו של עולם, את הזהות היהודית שלי, את הפאות, את הזקן, הזהות היהודית, אל תיקח את זה ממני. אומר, עברתי שואה. בגיל 6-7 ברחתי, איכשהו כל הסיפור שלו עד שהגיע לאנגליה, אין זמן עכשיו לספר אותו, בלי לספר לכם אותו פעם אחרת. איכשהו ברח, ואיכשהו ניצל, ואבי ואמו נרצחו ונעקדו על הקידוש עד שמו התברך. הוא אומר, הלכתי עם הפאות שלי, אומר, נשמרתי לא לאכול חלב, הוא אומר, לא טעמתי טעם חלב, בתור ילד, במשך חודשים. כי המקום שהוא היה, היה במקום של נוכרי, ולא נתנו לו לאכול, אלא אך ורק את הדברים האלה. אחרי זה הוא הגיע איזה יהודי מסלובקיה, ואז הוא היה רפורמי בכלל. ואמר לו, אז הוא הרפורמי אמר לה, גויה, תכשילו אותם בבשר. אז אמר להם, לא, אנחנו לא יכולים לאכול בשר. אז אמרו, טוב, הביאו להם בשר קר. אמרו, לא, ההוא הרפורמי אמר, הרבי אמר, ההוא, הרבי אמר שבשר חם אסור לכם, בשר קר מותר. אמר, לא, גם בשר קר אסור לנו, כי זה לא שחיטה של יהודים. מסר את הנפש, הוא אומר, מסרתי את הנפש בכל ה-96 שנה שלי פה בעולם הזה. הוא אומר, כשאני הולך לעזוב את העולם, אני לא יצא כמו יהודי? אומר, כל יום התפללתי, ולכן שערה אחת לא נשרה. אז זה כוח של תפילה, והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. לכן הסימן של הפרשה, פירוש שלישי, אמרנו, עוזיאל. אז מה זה עוזיאל? לרמוז על ההפצרה, עוזיאל, בעוז, בתעצומות, באל, במידת החסד, להתחנן לברוך העולם. איך הגמרא אומרת ברכות למדבית עמוד א', שכשמשה רבנו עמד בתפילה לקדוש ברוך הוא, הוא הפציר בפני הקדוש ברוך הוא בתפילה, אתה חילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה. רבנו נתן נטע שפירא, הבעל המגלה עמוקות, כתב פה רנה באופנים, 252 פירושים על הפסוקים האלה. אז הנה, ברוך השם, אז ראינו גם שזה רומז לעניין הזה של התורה, וגם ראינו שזה רומז לעניין של אהבת איש בן אדם לחברו, וגם ראינו שזה רומז לתפילה, ויש לי עוד כמה פירושים, זה נגיד בנדר שנים אחרות. אחר כך, למה השבת הזו נקראת שבת נחמו? שבת נחמו, תדעו לכם שזה שבת מיוחדת. הראשונים, גם הריטב"א וגם רבי יהושע בן שועיב, תלמיד של הרשב"א, שניהם אומרים שהשבת הזו צריך לעשות בה משהו מיוחד. איזה מאכל מיוחד. לעשות אותה יום טוב, כך כותב הרשב"א, הריטב"א. תראו מה הוא כותב. ומפני זה, שהוא מדבר שם על ט"ו באב שקלו בו מתי מדבר, תראו את הלשון של הריטב"א. ומפני זה נהגו לעשות סעודה בשבת שלאחר תשעה באב. כלומר, שבת נחמו, זה לא תעשה סעודה רגילה. תעשה משהו מיוחד. פשטות הדברים זה בגלל ט"ו באב. כי כבר, איך אומרים, כבר התחלנו דף חדש. היה אבלות, עכשיו הגיעה הנחמה. אבל אני חושב שמלבד מה שהריטב"א כותב, רבי יהושע בן שועיב, מי שירא בספר יוסף אומץ יוספה, באות תרצ"ג, תרצ"ד, גם הוא בתו תו צדי ג' תו תו צדי ד' וגם המהריל כותב ככה ועוד, הם כותבים באמת גם המהריל שהשבת הזו, שבת נחמו, צריך לעשות בה משהו מיוחד. למה? להבליט את הנחמה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. ועד כדי כך ראיתי במנהגי ורמייזיה כותב שכשאומרים, כל שבת אומרים המרחם, מנהג שלהם היה בשבת הזו לא אומרים לעילוי נשמת. למה? אומר שבת של נחמה, אין מתים, אין אבלות, אין צער. כל שבת היא שבת של נחמה, כל שבת היא מנחמת. גמרא אומרת בשבת י' ב', מרן הביא להלכה בסימן ר' פ' ז', שאדם יש אבל בר מינן, מנחמים אותו גם בשבת. ואיך אומרים לו? חולי השבת שתרפא, חולי השבת שתנחם. כל שבת היא מנחמת, אבל השבת הזו, שבת נחמו, זה נחמו בכפליים. קדוש ברוך הוא מנחם אותנו נחמה כל כך גדולה, כל כך חזקה, אחרי כל הגלות הזאת, ולכן יש לנו שמחה גדולה מאוד בשבת הזו, שאנחנו קוראים את הפרשה הזו, כמה אנחנו צריכים להתחזק בעניין הזה של התפילה, בעניין הזה של קבלת התורה. לא סתם אמר, ואתחנן אל השם בעת אל אמור, ואחר כך, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. הזוהר כותב בויגש רש זין, אתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. מי חי? מי שדבוק בקדוש ברוך הוא. בזוהר כותב במשפטים, בדף צדיבב יש, הזוהר אומר שיש שם, כל מיני שמות. יש שם אלוקים, יש שם אל, יש שם צבאות, יש כל מיני שמות. אלוקים, בר מינן אפילו עבודה זרה, עובדי עבודה זרה גם נקראים אלוקים. הוא אומר, אבל שם הוויה זה אך ורק שייך לעם ישראל. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. השם מזכה אותנו שנזכה להתקרב באמת לקדוש ברוך הוא. אדם שהוא, זה הפסוק שהוא נותן כל כך כוח בכל הגלות הזו. כמו שהגמרא אומרת בכתובות קוף י' א', כמו שהגמרא אומרת בסנהדרין דף צדי עמוד ב', מניין לתחיית המתים מן התורה? איפה למדנו? הפסוק הזה. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. מה, יש אנשים שהם מתים, חיים? אומרת הגמרא, אף על פי שמתים, כולם חיים. עם ישראל, כולם חיים. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם. כי המקור שלנו, שורש נשמת ישראל, מאיפה מגיע, אומר הזוהר בפרשת חיי שרה קופלמת, זוהר חדש שיר השירים פי ב', הגיע מאיפה, ממקום השכינה, מאיפה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מאבן השתייה. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. הידי שאנחנו דבקים בתורה, הידי שאנחנו דבקים בקדוש ברוך הוא, שזה השיא. אנחנו עכשיו באים פה, לומדים תורה, הנה, לך עכשיו, כל הצפון מלא, כל הדרום מלא, בין הזמנים, אפילו המערשה כותב, עד כאן למדנו בישיבה, פה היה בין הזמנים. אז הוא היה בין הזמנים. אז, ואתם הדבקים בהשם, גם בין הזמנים, מוסייף עובד, יושבים לומדים, באים חכמים, מלמדים אותנו תורה, יושבים בתחת צל כנפי השכינה, שמזכה אותנו, שנזכה תמיד להיות דבוקים בו יתברך, זכה שבעזרת שם, כל השלושת השבועות האלה, ניקח אותם להכנה, איך אומרים, גדולה בשביל להגיע לחודש אלול, כמו הלילה, בעזרת שם בעוד יוטט ימים, עוד 19 לילות כמו הלילה, אנחנו נעמוד ונגיד, אדון הסליחות בוחן לבבות, אנחנו נעמוד ונגיד, בן אדם, מלאך נרדם, קום קרע בתחנונים. אז לא נזכר, עכשיו, שם זכה אותנו, נזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן. בכבוד, כבוד, ידידנו, הגאון.